העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט העולם הגדול, אני אורי הראל. אנחנו פודקאסט שמדבר על תרבויות רחוקות, מסעות בעולם, היסטוריה, אישים חשובים. והיום אני רוצה לדבר על דברים קצת שונים, על תיירות מסוג אחר, תיירות מסוג בוטיקי, ייחודי. אתם יודעים, בעשור האחרון פחות או יותר התחילו טיולי קונספט בעולם. נוסעים כמו למשל טיולי ג'יפים, טיולי אופניים, טיולי צילום וכל מיני נושאים שונים, ועולם התיירות התרחב והשתנה מאוד. כמובן שהקורונה שינתה מעט את הנושא, ולאחר הקורונה אנחנו חוזרים לבייסיק, אבל שנה, שנתיים אחרי שהיינו בבייסיק, אנחנו חוזרים שוב לאותו חיפוש אחר סוגים שונים של תיירות, תיירות קונספט, תיירות מיוחדת, תיירות בוטיקית וקטנה. והיום נדבר על עולם התיירות של טיולי אנשים, העולם הגדול של טיולי אנשים שפונים פוטנציאלית בעצם לחצי מהאוכלוסייה, פחות או יותר, חצי מכדור הארץ, אבל בפועל עולם שלם של נושאים שקשורים מקדמה דנה לחיים בין הגברים לנשים, נושאים כמו שחרור האישה, קידום נשים בעולם, הקשר המרתק שאפשר לדבר עליו רבות בין קידום חברתי ומדד העושר העולמי לקידום נשים, על ליברליזם, על פתיחת אפשרויות לנשים. חוגגים מדי שנה את יום האישה הבינלאומי, אז זה אומר שעדיין, אם יש יום אישה בינלאומי, זה אומר שעדיין אין זכויות בכל מקום כמובן לנשים. יש עדיין שוביניזם, יש עדיין אמירות נגד נשים במרחב הציבורי, בייצוג הפוליטי, בייצוג הכלכלי, שכר שאינו שווה בין גברים לנשים, למרות שעוסקים באותו תחום. עדיין יש לצערנו אלימות נגד נשים, ייצוג מועט מאוד בממשלות בעולם, גם בממשלה שלנו, פחות ופחות נשים משתתפות ויכולות לקבוע מדיניות. וכמובן זה עולם שלם שמדבר גם על הנושא הליברלי במדינות ליברליות, כמו למשל בפינלנד, בנורווגיה, באיסלנד, בשוויץ, בניו זילנד. אנחנו יכולים לראות שמדינות שהן מאוד מאוד מתקדמות מבחינה חברתית, מדד העושר וכולי, ובהן אנשים יחסית במעמד טוב לעומת מדינות אחרות שמבחינה חברתית הן במצב הרבה יותר קשה. כל הנושאים האלה ועוד הרבה נושאים שונים, כמו העצמה נשית, מרחב נשי עוטף ומחבר, סדנאות נשים ועוד ועוד, כל העולם הגדול הזה של טיולי אנשים הוא עולם מרתק שהולך וגדל וצובר תנופה בשנים האחרונות. ושם כך יושבת מולי סורנגה גלית יצחקי, שהקימה לפני כמה שנים את בית החוויות של סורנגה, טיולי נשים, בשיתוף החברה הגיאוגרפית. ואנחנו נדבר על כל הנושאים האלה ועוד על הרבה הרבה דברים נוספים. אז קודם כל שלום, סורנגה.
שלום אורי, כיף להיות פה סוף סוף, אנחנו מדברים על זה כבר מאז ימי הקורונה.
נכון.
שהתחלת עם הפודקאסטים המקסימים האלו.
תודה רבה.
אז כיף לי שאנחנו נמצאים פה במקום הזה ובזמן הזה.
כיף גדול לארח אותך, ובאמת זה נושא שהוא מרתק אותי, לכן בחרתי בו לעסוק. אז קודם כל השם, אנחנו מכירים הרבה שנים. ואני יודע פחות או יותר ומכיר אותך, אבל סורנגה זה שם מעניין, מסתורי מעט.
נכון, אז המשמעות של השם, קודם כל המילה הזאת היא בסנסקריט, ומשמעות השם זה חיים יפים בסיסיים. קיבלתי את השם הזה באודו לפני 20 ומשהו שנה כבר אני חושבת. זה היה באחד מהביקורים הארוכים שלי באשרם שלושו בפונה, לא היית שם עוד אוריה.
באודו כן, אבל בפונה עדיין.
בפונה לא. עדיין לא, יפה. אז אנחנו, הייתי שם תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואני זוכרת שאיזה יום אחד התעוררתי במיטה בבוקר, הסתכלתי על התקרה ואמרתי, מצד אחד זה נשמע לי קצת הזוי, כל האנשים האלו שמחליפים את השמות שלהם. מצד שני, גיליתי שאני נמצאת גם בפחד לחזור בחזרה לארץ בקרוב, זה כבר היה אחרי 4 חודשים באשרם של אושו, לחזור לארץ בקרוב ולחזור להיות הכלכלנית שחיה את החיים האפורים וחיה את השגרה שלא היא סוללת לעצמה אלא משהו תרבותי שדוחף אותנו מלהיות בצבא, להיות קצינה, לחזור לאוניברסיטה, להמשיך הלאה במסלול הקבוע הזה. ואמרתי, אוקיי, אולי אני אקח שם סניאסי, זה הפירוש של הדבר, אולי אני אקח שם סניאסי וזה ייתן לי איזושהי תזכורת פנימית לכך שאני רוצה לסלול לעצמי את החיים שלי. וכשקיבלתי את השם הספציפי הזה, חיים יפים ועסיסיים, הבנתי שזה באמת איזשהו מראה מקום להתכוונן אליו בחיים שלי.
משנה מקום, משנה שם.
כן,
לגמרי. יפה, יפה, חיים עסיסיים, זה מקסים.
לשם שואפים כל מקסים. הזמן, כן.
אז התחלה שלך בעולם התיירות, אפשר להגיד, היא עם הודו. שזה עולם ומלואו, יש הרבה מה לספר ולדבר על הודו. אבל מה הודו, מה שאהבת מהודו, מה הודו נתנה לך, איזו השראה או איזה מקום בפנימי היא נתנה לך?
פעם ראשונה כשהגעתי להודו זה היה כרגיל, במסלול הישראלי, כן? חומוס קרי כזה, לעבור ממקום למקום, זה היה באמת טיול של, אפשר להגיד תודו, הייתי מטיילת כזאת, כמו שאמורה להיות, הלכתי עם השרוואלים, קצת מוזנחות בשביל להרגיש שאני תרמילאית בהודו, עם היומן שלי, מפה של כל הודו שאני מסמנת ממקום למקום את המעברים שלי, אבל אני יכולה להעיד על זה שהייתי המון בתודו, בואו נעבור, ויש שיר שאני מאוד אוהבת, כן, שהוא אומר עשיתי, עשיתי את הודו, עשיתי את דרמסלה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, באמת משתמש בפועל האקטיבי. של לעשות, וגם עזריאל קרליבך כתב בספר שלו, שאדם הודי היה שואל, אוקיי, אדם הערבי היה שואל מה לעשות, אדם הודי היה אומר לו, השאלה היא מה להיות.
זה אחד, היומן דרכים.
יומן דרכים, שזה מסטרפיס.
אחד הספרים הטובים יותר לדעתי, גם ספר הפיילים הראשון, כן, שלא נס לכו, וגם היום מה שמדהים זה שבהודו, למרות שהיא דמוקרטיה ודברים אומרים, יש איזו מוביליות חברתית כביכול, כי דמוקרטיה הכי גדולה בעולם, אבל הדברים עדיין נכונים, והוא כתב בשנות ה-50 את
הספר. לגמרי, כן. לגמרי. התיאורים שלו שם, שאתה יורד ואתה מסתכל, וכל כך הרבה צבעים וסרים מתועפפים באוויר, זה באמת מרגיש נכון. או כל אחד עם צורת השיער שלו, ומה זה אומר. וזה שכל בן אדם ששנייה עוצר לחשוב, אולי חושב עכשיו על דת חדשה, זה כל כך, כל כך נכון.
רוצו תקנו, עוד יומן דרכים, הנה המלצה למאזיני הפודקאסט.
זה מסט, אני בדרך כלל ממליצה ללכת ולעשות מנוי לספרייה, אבל זה בדרך, זה ספר שחובה בבית, אין ספק, בין יתר ספרים מדהימים.
גם מי שלא נסע
לעודו, אולי נעשה פעם פינה על זה, על
ספרות הודית טובה. ספרות הודית, גם מי שלא נסע, כי אני קראתי את הספר הרבה לפני שנסעתי להודו, גם מי שלא ייסע להודו אף פעם, יכול ליהנות גם מהעברית המדהימה של עזריאל קרליבך, וגם מה תיאורים הססגוניים, כמו שאמרת, חיים עסיסיים ותוססים מהספר.
מדהים, ואתה יודע שזה אחרי ביקור מאוד קצר בהודו
כן,
יחסית.
כן, כן.
והוא ישב באחד ממלונות רשת דן בארץ וכתב את הספר
כן,
הזה.
כן, כן.
אז, אוקיי. אז, אז באמת, זה היה הביקור הראשון בשנת 97. ולאחר מכן חזרתי לארץ והלכתי ללמוד, עשיתי תואר ראשון בכלכלה וניהול בבן גוריון. ולאחר מכן התחלתי לעבוד בתור כלכלנית באחד מהמשרדים הגבוהים שם ברמת גן, במשרדי BDI. ויום אחד כשאני צועדת למשרד, אני פתאום קולטת שמסתכלת על המשרד מלמטה ואני מרגישה שאני לא מסוגלת לעלות. אני לא מסוגלת לעלות ופתאום כל ההבנה זרמה לי בכל הרבדים בגוף, ממש מהמוח אל הלב אל הבטן, הרי הכל קשור, כן? מוח ראשון, מוח שני. הרגשתי שאין מצב שאני עולה וממשיכה בחיים האפורים האלו. הכל נראה לי כל כך אפור. האוכל שם, האנשים שם, המחשבים, הקירות, הכל. וככה גם חיי בתור כלכלנית. ואני זוכרת שאימא שלי נתנה לי שם את האומץ לעשות את המעשה הזה. כי באותו רגע, כשאני עומדת מתחת למשרדים ומסתכלת גבוה גבוה על הקומה שלנו, ואני מצלצלת אליה ואני אומרת לה, אימא, אני לא מסוגלת לעלות, זה לא העתיד שלי. היא אמרה לי, אין בעיה, תעלי ותתפטרי. וזה מה שעשיתי, פשוט עליתי, ואחרי 5 דקות ירדתי למטה, ואז חשבתי, אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? אחרי שעשיתי גם קורס ויפאסנה פה בארץ של 11 יום, הסתכלתי מסביב, אמרתי, ממי אני יכולה לקבל השראה? מי האנשים שאני רואה עם ניצוץ בעיניים? לדעתי זה מדע טוב, אני בכלל מנסה להקיף את עצמי בחיים עם אנשים שיש להם ויטליות, ניצוץ, או שאוהבים את החיים. אני חושבת שזה סוג המטריה שהייתי רוצה לדבול את עצמי בה, ולהקיף את עצמי באנשים שכאלה. וכשאז הסתכלתי, אני זוכרת שהסתכלתי על אחותי, ואמרתי, אוקיי, היא עם ניצוץ בעיניים, היא אני רואה שהיא חיה באמת את החיים, היא וכל החברים שלה שחזרו עכשיו מהודו. אז אולי ניסע לשם שוב, אולי ננסה לגלות מה זה. ואז הגעתי לאותו ביקור של עוד 30 שנה בהודו, ואז הייתי בביקור שסיפרתי עליו לפני זה, של כמה חודשים טובים בפונה, ואחרי זה עוד כמה חודשים בוורנסי ובדרמסלה, מקומות שהשפיעו עליי מאוד. ושם שם פגשתי את אסתה, שהקימה איתי את העסק של אסתה בסורנגה, שזה העסק שהיה לפני בית החוויות של סורנגה. ובשנת 2003 פתחנו את החברה הזאת, זו הייתה החברה הראשונה בארץ לטיולי נשים. בקונספט הזה, וזה זכה להתלהבות רבה. אני זוכרת שאז כתבו עלינו כתבה של 2.5 עמודים בזמנים מודרניים, והעיתון הזה הופץ, הגיעו ישראליות מכל מיני מקומות בעולם שהעיתון מופץ שם, וזה פשוט תפס תאוצה, והעסק הלך וגדל. אני הדרכתי את הטיולים האלו קצת יותר מ10 שנים, לאחר מכן גם לאט לאט צירפנו עוד מדריכה ועוד מדריכה לצוות המדריכות שלי, והיום אני ברת מזל להיות מוקפת בכ10 מדריכות מקסימות שחיו ונשמו ומכירות את היעדים שהן מדריכות, ונשים סופר מעניינות, אינטליגנטיות, וזה תענוג ליצור איתן יחד את החלומות האלו. וככה הגעתי בעצם, זו הייתה הודו. ואם אתה שואל מה הודו נתנה לי, אז אני חושבת שזה מאוד 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 משתנה לאורך השנים. אני חושבת שהטיול השני, שהוא היה הזמן היותר משמעותי, הוא בעצם היווה לי איזשהו ספייס להתבוננות. לעצור ולהתבונן ולהיות, ולא רק לרוץ ולעשות, וזה לא משנה אם אני בטיול או בעבודה, אלא פשוט זמן של התבוננות שיש בו רגעים לא פשוטים, יש בו רגעים שכשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו נמצאים במקומות לא נעימים, וגם מזה דרך אגב כולנו מנסים בדרך כלל לברוח, כן? אם זה לשבת כן. שנייה, זה לפתוח את הטלפון מהר, לברוח להודעות ולווטסאפים ולראות מה קורה בחוץ בעולם. אבל להיות בהתבוננות פנימית זה משהו שהוא לא היה פשוט. אני זוכרת שאחד הימים הקשים יותר בחיי היה על ארסל בגואה אל מול הנוף הכי יפה שאתה יכול לחשוב. כן, אבל זה השקט הזה והחדירה פנימה, אז אני חושבת שזה מה שזה עשה לי. וגם דברים שלמדתי שם, כמו בעצם איך אני שומרת פה על השגרה, כי זה מאוד קל, מאוד קל להיות בטיולים ולהיות שמחה בטיולים ומרוגשת כשאני במסעות. וגם אתה, בתור חובב מסעות, שאני רואה איך שאתה חוזר מטיולים שלך, הרי אתה יודע שהאתגר הגדול הוא איך אנחנו שומרים על הקו הזה גם פה בארץ.
כן, לשמור על רמת האנרגיה שהייתה שם, בדיוק. או כמה שאפשר שהסוללה לא תישאר.
בדיוק, אני זוכרת שפעם הבטחתי לעצמי שאני לא אעבוד בעבודה, שאני אחכה כל כך באופן נואש לסוף שבוע. כי אז מה זה אומר? מה זה אומר לגבי כל יתר הימים של השבוע? האם אנחנו עושים את זה רק בשביל להעביר את זה? רק בשביל להעביר את הזמן? בשביל לחכות ליומיים האלו? אז זה גם משהו תובנה שקיבלתי בטיולים. גם בטיולים שהדרכתי וגם במסעות שלי בעולם, שזה מעולה הזמן הזה. הזמן הזה נותן לנו פרספקטיבה להתרחק מהכל ולהסתכל על החיים שלנו בזווית אחרת, ובגלל זה אני חושבת שזה טיולים שהם בגדר מאסט. זה אפילו מצווה, מצווה עלינו לצאת לטיולים שכאלה בכל צורה. אבל החוכמה הגדולה מבחינתי, לנסות לראות איך אני כל הזמן, בהתבוננות בחיי היומיום שלי, שומרת על הויטליות ועל הניצוץ בעיניים. גם פה בארץ, וגם כשאני בפקק בתל אביב.
מדהים. יפה. באמת, נכון מאוד, כן. טיולים הם באמת מראה או איזושהי פרספקטיבה. הרבה אנשים חוזרים מהטיול וחוזרים לשגרה ושכחו, אחרי לפעמים אני מדבר עם לקוח שחזר רק שלשום אומר לי, אני כבר לא זוכר, לא זוכר, הוא נגיד כמה ימים אחרי, הוא לא זוכר שהוא היה בטיול. הוא כבר נכנס לתוך המערבולת הזאת, ובאמת הרבה פעמים התחושה שהיום-יום שלנו שואב אותנו פנימה, וצריך לשמור על אנרגיות. כל הזמן המאבק הזה לשמור על אנרגיות ולשמור על ויטליות, כמו שאמר.
לגמרי, בגלל זה יש משהו שקצת מצחיק אותי בשדה תעופה בארץ, כן? כשאנחנו, יש את השביל הזה של הנוסעים ואת השביל של החוזרים.
כן.
אז אתה יודע, אתה רואה את הפרצופים פה ואתה רואה את הפרצופים פה. וכל הקטע הזה אולי בעצם למצוא את האיזון.
נכון.
ואת שני השבילים האלו. נכון,
איזון זה חשוב מאוד.
לגמרי, לגמרי. וזהו, ואז אנחנו חזרנו ובאמת הקמנו את העסק הזה בשנת 2003.
את ואסתה.
כן. וזה באמת תפס תאוצה ועומק, ונסענו ולמדנו יעדים נוספים, פתחנו את היעדים של מרוקו ושל גיאורגיה ושל גואטמלה, ואהבה ענקית שיש לי לאחר הודו מצאתי בית נוסף בליבי בספרד, וחרשתי את הפרינאים הספרדים, את כל אזור קטלוניה. אנדלוסיה לאחר מכן, ולאט לאט פתחנו עוד מסלולים ועוד מסלולים. הרבה שנים שעבדנו בשיתוף פעולה עם החברה הגיאוגרפית, שזה בית כל כך חם ואוהב ומקצועי, שפשוט מאוד 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 נעים לי להיות חלק ממנו. והקשר התהדק עוד יותר בתקופת פוסט הקורונה, כשיצרנו בעצם שותפות, החברה הגיאוגרפית נכנסה כשותפה בבית החוויות של סורנגה, ובאמת זכיתי בשותפים מדהימים להובלת העסק הזה.
כן, את נפרדת מאסתה למעשה, למי שלא הבין
לפני
את
הקורונה,
הקשר. לפני
כן.
הקורונה,
ואז חזר. בתקופת הקורונה, כן. בתקופת הקורונה כמובן אף אחד מאיתנו לא עסק בטיולים.
כן.
כן? למרות שזו הייתה תקופה מעניינת ומשעשעת.
מה הכוונה תקופה מעניינת ומשעשעת?
יש את הקלישאה, כן, להוציא לימונדה מהלימון. אז אני חושבת שלנו, במיוחד בתחום התיירות, שאנחנו מתעסקים בלא נודע ובחוסר ודאות הרבה מאוד, גם בטיולים שם וגם כשאנחנו בתור אופרטורים פה בארץ, כשאנחנו מתכננים וחולמים את הדבר. ישבתי, יצא לי לשבת עם אמא שלי ולשאל אותה, אמא, למה את הכי מתגעגעת בתקופה הזו? שאנחנו יושבות פה ספונות, כל אחת בביתה. היא אמרה לי, האמת היא, לטעימות מהעולם. במאמר מוסגר מההורים שלי למדתי את אהבת הטיולים ואת את הנושא הזה שבאמת אין יותר משמעותי מלאסוף יהלומים של חוויות אל תוך חיקנו. ואמרתי, אוקיי, זה רעיון מעניין. איך אנחנו בעצם יכולים להביא טעימות מהעולם אל תוך המציאות שלנו היום, אם אנחנו לא יכולים להסתובב לנו בעולם. אז גרתי בפלורנטין, היה לי גג מקסים, ואמרתי, וואו, רעיון מעולה זה פשוט להביא את צוות המרצים המדהים שיש לנו גם בגיאוגרפית, גם בבית החוויות, וליצור כל ערב קונספט מהעולם, ערב יפן. ערב אוזבקיסטן, ערב רוסיה, היו לנו כמה ערבים משגעים, שהערב עצמו הוא היה לקבוצה מאוד קטנה של 20 איש שיושבו על הגג, מתחת לכיפת השמיים, באוויר הפתוח והצח. ואני הכנתי, מסתבר שאני קצת, יש לי קצת כישרון כשאני משתדלת קולינרי, גם לא רק בצד של הלאכול, שזה ידעתי שהוא כבר כישרון מוכח, אלא גם בצד ההכנה. ואני הכנתי כל פעם 5 מנות מסתובבות מארץ היעד, ככה שבמהלך ההרצאה עברנו עם טעימות קולינריות מארץ היעד, וגם עם אלכוהול מקומי, ועשינו ערב כזה של הרצאה, וערב רב חושי.
אם אי אפשר לצאת החוצה, אז העולם בא אליכם.
וזו הייתה הזדמנות מדהימה, גם להיפגש עם צוות המדריכים, גם לתת להם את הבמה שהם כל כך השתוקקו והתגעגעו אליה, לעמוד מול אנשים ולספר על מקומות קסומים. גם לשמור על קשר עם הלקוחות שמלוות אותי כבר בעצם שנים, ולראות אותם במקום מאוד מאוד אישי ונעים, באירוח ביתי. וזה רץ לא מעט. עשינו כמה וכמה אירועים. בעצם עשינו כבר את הסדרה השלישית, כשהחלטתי לסיים את הסדרה השלישית ולא להמשיך לסדרה הרביעית. כי אז כבר העולם התחיל קצת קצת להתעורר, והרגשתי שגם אצלי זה קצת מתחיל להקצץ, של ללכת על הדבר שזה להיות פיזית במקומות השונים, ולא להביא דווקא אלינו לאירוח על הגג. כן. ואז התחלנו לעבוד על חול, וסגרנו בעצם את הסדרה הזאת שנקראת על גג העולם.
יפה, יפה, יפה. אז איך בעצם הוקם? זה היה הבסיס להקמה של בית החוויות, של סורנגה. איך בעצם הוקם בית החוויות לאחר הקורונה?
אז כן, אז דקה לפני הקורונה, אסתא ואני החלטנו לפרק את השותפות, אחרי 16 שנה של שותפות. ולכן הקורונה גם באה מהבחינה הזאת בול בזמן, זה היה מקום להתרענן, ליצור משהו מחדש, וגם במובן האישי להיות עם עומר, בני הקטן, שהוא רק נולד אז בתקופה ההיא, אז זו הייתה באמת מתנה באופן האישי ביותר, הפרסונלי ביותר של הדבר הזה. וכן, ואז הוא כמו מה, הקמנו את בית החוויות של סורנגה, זה היה איזשהו המשך טבעי לכל מה שאני עושה. כשהמטרה היא בבית החוויות, זה באמת לייצר, חשבתי על בית החוויות כי בית זה מקום שהוא מספק לנו המון 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 אספקטים בחיים, מענה לאספקטים בחיים, זה מקום שאנחנו יכולות לבוא, להשתחרר מכל היום, להרגיש חופשיות, להתמסר, לנוח, ליהנות, וזאת המטרה, זאת המטרה בבית הווירטואלי הזה, שנשים יכולות לבוא, להתמסר לטיול, לשחרר את כל השליטה שיש לנו ביום יום על החיים שלנו, ולהתמסר לבית החוויות של סורנגה.
כן, בית מלשון הום ולא האוס, לא מקום פיזי, אלא מקום מנחם, מקום מעודד פתיחות.
נכון.
אותו סוד הקסם הזה הנשי שאנחנו הגברים לא נצליח כנראה...
אני חושבת שלגברים יש את זה במובנים מסוימים, כן? במילואים יש את האחווה הזאת שאנחנו הנשים לא יכולות להבין אותה. בכל מיני אירועי ספורט שאנחנו מרגישים איזשהו קסם שעובר באוויר, בעיקר כשגברים יושבים יחד ורואים טלוויזיה. יש את זה גם לעולם הגברי, כן?
למרות שגם נשים רואות כדורגל, כדורסל, לפעמים גם באות משפחות לאירועי ספורט.
בהחלט.
וגם עושות מילואים. כלומר, אנחנו... בכלל, כל הנושא הזה, זה נושא מרתק, נושא של מגדר, זה נושא שהוא... ההבדלים, המבניים, המוחיים, ההתנהגותיים בין גברים לנשים.
נכון.
ומרתק. אז את נותנת בעצם איזשהו קו ייחודי, בוטיקי, מנחם, ייחודי לנשים שבאות. מה הייחוד אבל של הטיולים? אני יודע למשל, דבר אחד שאני יודע, כי אנחנו חולקים את אותו משרד ונמצאים ביום יום קרובים אחד לשני, אני יודע שהקבוצות שלך הן קבוצות בוטיקיות קטנות מאוד, יש הקפדה על מספר מאוד מאוד מצומצם של מטיילות. למשל, יש עוד בטח כמה דברים, מה, ספרי אולי על עוד כמה נדבכים בבית החוויות.
אני חושבת שהדגש שלי הוא בעצם מה שמעניין אותי ביותר, כשאני מטיילת ביעדים אחרים, וזה להיכנס מאחורי הקלעים. לנסות להכיר אנשים מקומיים, לשבת בבתים של אנשים מקומיים, לראות מה ההבדל בינינו לבינם, מה נקודות הממשק בינינו לבינם, איזה שינויים אני יכולה לאמץ לתוך חיי. לדוגמה, כשמצאתי בקטלוניה, בפרינאים הספרדים, את כפר אומנים קטן, ודיברתי שם עם אומנים שכמעט רובם עזבו את ברצלונה, כדי ליצור במקום יותר מעורר השראה, יותר שקט, יותר מעוברר. זה נתן לי איזושהי פרספקטיבה על בחירות שאנשים עושים, על מחירים שאנשים מוכנים לשלם בעבור מה. וזה כל פעם מציב לי מראה על החיים שלי ועל איך אני רוצה לדייק יותר ויותר את צורת החיים שלי, על ידי זה שאני רואה צורות חיים אחרות. אז גם בטיולים, המפגשים, אני מנסה לתת להם, כמובן, זה באמת תלוי בארץ היעד, ככל שהיעד מאפשר את זה, אבל כמה וכמה יותר מפגשים שניתן. אם אנחנו מבקרות בטאג' מעל באגרה, זה מדהים, אבל זה לא מספיק לי. אחרי זה נלך לבית שלנו, רדה, חברה שלי מקסטה גבוהה, שהיא בחרה, היא הינדית, והיא בחרה להתחתן עם מוסלמי, ולא נישואי שידוכים, אלא נישואי אהבה. ואנחנו יושבים איתה ושומעים ממנה את סיפור חייה. ואיך התרבות התייחסה לזה, איך החברה שסביבה התייחסה לזה. או שבערב האחרון בטיולים של הודו אנחנו נפגשים עם משפחה קצת יותר high society בדלי, לקוקטייל פארטי, ורואים גם איך הם חיים, אוקיי? ביפן, אז זה גם יכול להיות סדנאות, סדנת קליגרפיה, סדנת קיבאנה, סדנת הייקו, וגם מפגש עם נשים שחיות שם ויוצרות שם, ומה זה אומר החינוך היפני? כן. אנחנו יכולים לקרוא על זה, אבל לשבת לדבר עם מישהו שם על איך הוא מגדל את ילדו, לעומת איך שאנחנו מגדלים את ילדינו, זה פשוט מרתק. אז הדגש הוא כמה שיותר להרגיש שאנחנו מטיילות בשטח ולא על השטח. לא על פני השטח, זה לא טיול שמרפרף על, זה טיול שנכנס לעומק ולעובי הקורה. זה הדבר הרציני מבחינתי ביותר שעושה הבדל. הדבר הנוסף הוא באמת תשומת לב לפרטים הקטנים. אם זה בבחירה של בתי המלון, בתי המלון מיוחדים ונעימים וטובים, ולפעמים זה יכול להיות ארמונות שהפכו לבתי מלון, זה יכול להיות פרדורים, מבנים, מבני מורשת בספרד, מקומות מיוחדים שיתנו גם עוד איזשהו ערך מוסף לשהייה שלנו שם, ולא רק ללכת ממלון חמישה כוכבים אחד למשנהו, למרות שיש גם את זה. ביפן, מלון אונסן עם רחצאות בתוכו, שמגיש כן. ארוחת ערב אותנטית. אז גם לתת דגש לדברים האלו, וגם אני חושבת שמה שמניע אותנו זה להסתכל על הכל באופן מאוד כולל, לשים עוד חלק בפאזל ועוד חלק בפאזל, לבחור את הארוחות. איזה ארוחות נוכל, וכן, מתישהו בהודו אחרי שבוע לתת ארוחה של פיצות וסלטים. ביפן, אותו כנל, נוכל בכמה מקומות אותנטיים, נוכל בכמה מטבחים שונים, לתת תשומת לב לכל אחד ואחד מהאספקטים שלנו בתור מטיילים, לכל אחד מהחושים, מה שיוביל את הכוונה שלנו, מה להוביל את החוויה הזאת לחוויה מלאה ומושלמת.
וגם קבוצות אינטימיות, נכון? מה המקסימום פחות או יותר של...
בדרך כלל אנחנו יוצאות בין 15 ל-20 נשים, אנחנו בוודאות סוגרות תמיד את הטיולים ב-20-22 נשים, לא יותר מזה.
כן, הבנתי. כן. יפה. חלק מה-DNA של החברה והאיחוד שלה, לדעתי, זה המדריכות. כולן מדריכות, נכון? אין כן. מדריכים, אלא רק מדריכות. כן.
רז שרבליס המקסים מדריך אצלנו שני טיולים.
שהוא מומחה למגדר.
כן, בדיוק. כן. גם בגלל שהוא מרצה למגדר ויש מרתק, אז החלטנו שלעשות את הניסיון כן. הזה. אבל אין מה לעשות, יש שיח אחר כשזה, כן. כשגבר נמצא בסביבה, והחלטנו להשאיר את החברות, אבל שהוא לא ידריך את טיולי האנשים שלנו. כן, אני חושבת שאחת המתנות שלי זה הצוות מדריכות המדהים שמלווה אותי, לאורך שנים כבר. כל אחת ואחת מהן זה נשים שחלקן חיו באותו יעד, חקרו את היעדים הזה, מאוהבות ביעדים האלו. חלק מהן גם מאוהבות מאוד בכל נושא ההדרכה והאנשים. אז זה כל כך כיף. זה פגישות שעם אנשים שלחלום איתם יחד. אנשים שיש להם ניצוץ בעיניים, שרוצים בדיוק כמוני לתת את החוויה הכי טובה לכל אחת ואחת. כי תשמע, אורי, אנשים שנוסעות איתי, אני באמת מכבדת אותם. זה נשים שמפנות הרבה מאוד אנרגיה, גם כלכלית, גם במיוחד משאבי זמן, וארגון כל מערכות החיים שלהם כדי שהם יפנו כמה ימים לצאת לחוויה כזאת. ואנחנו מבחינתנו מנסים תמיד שזה יהיה הטוב ביותר שאפשר לספק להן. באמת מתוך כבוד אמיתי לכל אחת ואחת מהן.
יפה, אז דיברנו ככה על הרקע שלה והאיחוד של בית החוויות של סורגה, והטוגדרנס הזה, המייחוד והיחד. שאלה שמתבקשת, בטח המאזינים פה, מאזיני הפודקאסט העולם הגדול שואלים, איזושהי חוויה שהייתה לך שם בהדרכת קבוצה או... סיפור מתוך אחת המדריכות שהדריך הקבוצה, משהו ייחודי שהיה לכם בחול, שבאמת גרם לך לוואו, להבין, יש פה איזו חוויה אנתרופולוגית מיוחדת.
מאז שאני נוסעת להודו כבר, מאז שנת 97, אני תמיד שומעת את המשפט, סבקות שמי לגע, כלומר, הכל אפשרי. ואני חושבת שהנקודה שבה אני ראיתי את זה קורה בפעם הראשונה, זה בטיול שהדרכתי בקוצ'ין, בדרום הודו. היינו שם בביאנאלה. והאוטובוס שלנו ניסה לצאת מהחנייה בתום הביקור. ואז מכונית קטנטונת כזאת חסמה אותנו, חסמה לנו את הנתיב. ואני כבר אמרתי, אוי, איזה פיגור בלוז הולך להיות לנו היום עד שיהיה. זה לא איזה מקום קטן שאפשר להגיד מי ישאיר יונדאי לבנה בחנייה.
לקרוז בה.
ממש לא. אבל...
ובארץ היו מן הסתם... סופרים, מחפשים את הנהג באחד הקיוסקים.
אז ההודים, שזה פשוט מקסים, מה שהם עשו זה, כשאנחנו בתוך האוטובוס, אני פתאום קולטת, ומהר קראתי לכל אנשים להסתכל איתי יחד מהחלון, הם פשוט התאגדו כמה חבר'ה חסונים, והזיזו קצת את האוטו. הרימו אותו והזיזו, הרימו והזיזו ככה כמה סנטימטרים, עד שהם פינו לנו את הדרך, וזהו, זה מדהים. אם אנחנו נתייחס למשמעת הזה,
הרימו את האוטו פשוט.
הרימו פיזית את האוטו, כן, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וכולם צועקים ושואגים, ואחרי זה מוכרים כפיים לעצמם, ופינו לנו את הדרך.
חוויה.
וזה מדהים, זה מדהים אותי רק לקחת את זה למופשט, ולהסתכל על כמה אנחנו שמות לעצמנו, אני שמה לעצמי, מכשולים.
מעניין מה הייתה תגובת הנהג כשהוא חזר. איפה האוטו? מי הזיז את הגבינה שלי, את האוטו שלי?
כן, נראה לי שבבלגן שם זה האוטו שלו נראה לו בדיוק במקום שהוא חנה אותו.
יפה, מדהים. מי האנשים שבדרך כלל נוסעות איתך או דרכך בבית החוויות של סורג?
באופן כללי, על סמך סטטיסטיקה של 20 שנה, נוסעות איתי נשים מאוד אינטליגנטיות, אינטלקטואליות, נשים מאוד איכותיות שהן יודעות לנסוע לבד, והן ראו להם וחוו להם ובטיולים עצמאיים, רובן דרך אגב לא נסעו בטיולים מאורגנים. והן כן רוצות הפעם לצאת לאיזושהי חוויה, יש סינון טבעי, כי מי שרואה את תוכנית הטיול באתר שלנו, היא רואה שזה מסלול שהוא קצת שונה, שהוא מסלול גם שיש בו דגש לבינג ולא רק לדוינג. וזה מסנן. יש נשים שרוצות יותר להיות במקומות ויותר להיות בתנועה ויותר לראות, ופה יש גם מקום לחוויות היותר עמוקות. אז זה מסנן מאוד את מי שמגיעה לטיול הזה. הגילאים הם בדרך כלל בין 55 ל-75. אז כמו שאמרתי, נשים שלא נוסעות בטיולים מאורגנים, ויש כבר נשים שנסעו איתנו לטיול חמישי, שישי, שמיני. כן.
יפה. כלומר, את כל היעדים כמעט.
כן. ואנחנו, ודוחפות אותי לפתוח יעדים נוספים.
עוד יעדים, כן. יש את הלחץ הזה תמיד של מטיילים שטיילו בכמה יעדים איתך, אז רוצים, תכיר עוד יעד, תיסע לעוד יעד.
מה עם פורטוגל? כן, כן. מה עם... לגמרי מחכות לכמה יעדים.
כן, מה עם יעדים חדשים.
לגמרי.
פורטוגל, בתכנון.
גם, ברגע שאני אסע לקחת את הדרכון שממתין לי שם.
המדהימה. בדרך לדרכון.
כן, נעשה כבר את שניהם ביחד. נעשה איזה אינספקשן לעומק.
מדהימה ומומלצת, בהחלט.
כן.
השאלה, למה לא... הטיולים שלך מאוד איכותיים, מאוד מיוחדים, למה רק נשים ולא גברים? זאת אומרת, למה את סוגרת את הכביכול, את ההרשמה, רק למין היפה והנשים?
גם הגברים, זה מבחינתי מין יפה מאוד, וזה משהו מאוד חשוב להדגיש
אותו. כן, beauty is in the eye of the beholder,
כן,
בעיני המתבונן.
כן.
אבל אתן נחשבות בכל זאת, המין היפה, מה לעשות? זה לא אני המצאתי.
כן, כן. אבל יש כמה דוגמאות גם במין הגברי, לא מעט, שזה מאוד מאוד קוסמות.
רואה, אז אפשר לדבר על הנושא של מגדר שנים.
זה בכלל, בהחלט.
שנים, כן.
מבחינתי נעשה את זה בפודקאסט הבא.
מימי אדם וחווה, אני חושב.
נכון. וזה מדהים להסתכל גם על יחסי זוגיות, מעמד האישה, בהבדלים בין התרבויות השונות. זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, נכון, יותר נכון, מפרק אחד.
נכון, אמרתי כן. בתחילת הדברים שלדעתי, באופן אישי וממחקרים, בגדול, פחות או יותר, מדינות שמקבלות נשים, שמכילות נשים, שהכי קרובות לשוויון. אין שוויון באף מדינה בעולם, אבל פחות או יותר שוויון בין גברים לנשים בנטל, בשכר וכו' וכו', אלה המדינות המתקדמות בעולם, המדינות שבהן מדד העושר הוא הכי גבוה, הקידום החברתי, המוביליות החברתית, הליברליזם שלהם, אמרנו בהתחלה את המדינות האלה, בעיקר מדינות, מה שאנחנו מכנים מדינות המערב, למרות שאחת מהן אי שם במזרח, ניו זילנד, אבל הרוב זה באמת מדינות המערב, אז למה טיולי נשים?
אתה יודע, אתה אמרת על ימי עבר, שזה מעניין להסתכל על זה, אז באמת, אם ניקח את החוט הזה מימי העבר, תמיד הייתה אחווה בין נשים שגידלו את הילדים, כיפסו יחד בנהר, בישלו יחד. נכון? היה לנו בעצם את המפגש הזה בשבט המשותף.
הלידה, שזו חוויה שהיא ייחודית לנשים.
הלידה, האוהל האדום, עוד ספר שהוא מסט כן, ברשימה בהחלט. שלנו.
נכון.
אז היום אולי עצם זה שאנחנו מטיילות יחד, אולי זה עונה לנו על איזשהו צורך בסיסי של להיות באנרגיה המכילה הזו. אולי זאת האופציה שלנו היום להיפגש בדרכים אחרות ולהרגיש איזשהו שבט קטן, גם אם זה לשבועיים, שלשמחתי אני רואה את זה יותר ויותר, השבט הזה ממשיך, ממשיך גם בלי קשר אלינו. הטיול הזה יוצר שבטים קטנים, קהילות קטנות שאחרי זה ממשיכות ושומרות על קשר כבר שנים. אני רואה אנשים שיוצאות איתנו אפילו בתור קבוצה, הכירו בטיול לפני 15 שנה ומבקשות שנבנה להם טיול ליעד אחר חדש, יחד אותה קבוצה. אז זה מדהים, אולי זה עונה על איזשהו צורך מאוד מאוד בסיסי. ולמה נשים? אז באמת דיברנו על גברים, נשים, ומאוד מאוד חשוב לי להדגיש שזה לא טיול נגד, חלילה, נגד אף אחד, זה לא איזה טיול פמיניסטי, זה טיול שהוא פשוט בעד, טיול שהוא בעד לתת לנשים את ההזדמנות הזאת של להיות זמן עם עצמן. כי עדיין יש עומס על נשים, הרבה מהעולם הישן עוד, נשים בעצמם לא משחררות את השליטה במערה, גם אם הם יצאו לשדות הציד.
נכון, יפה, משל יפה.
כן, אנחנו באיזשהו ג'אגלינג של להיות בת זוג, של להיות, להרגיש טוב עם הגוף שלנו, של להיות אימא, של להיות אישה, של להיות אשת קריירה, והג'אגלינג הזה מתיש. הג'אגלינג הזה מתיש, לא מעט. כי אנחנו צריכות להיות גם וגם וגם וגם. ובגלל זה הרבה פעמים כשאומרים לי מה זה טיול של העצמה נשית, לא, זה טיול של העצמה אישית.
יפה.
ואני חושבת שבתקשורת המקרבת, הפתוחה, המשוחררת, אנחנו יכולות לחוות את זה בטיול נשים. בין אם זה תקשורת עם נשים אחרות בתרבויות שאנחנו נפגשות איתן לשיחות, ובין אם זה תקשורת של אחת עם השנייה בתוך הקבוצה, נשים מאוד אוהבות לחלוק דעות, מחשבות, ויש משהו שהוא מאוד מעצים בשארינג הזה. בעצם אפשר להגיד שזה משבצת של זמן לעצמך, מה שאנחנו נותנות בטיולים האלו. לא צריך לדאוג לאף אדם אחר, ולא לבן זוג, ולא לחברה אם רוצים לבוא גם לבד, אלא באמת למה שבא לך. ומתי יוצא לנשים לעשות את מה שבא לך? לאכול את מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, לטייל איפה שהיא רוצה, פשוט לשחרר שליטה. וזה זמן להיות עצמך, אולי אפילו אפשר להגיד מחדש. הרבה נשים אומרות לי, וואו, אני שנים לא אכלו לי מהצלחת, כן? שנים אני לא היה לי זמן לשבת ולהסתכל מהאוטובוס ופשוט לתת למחשבות דרור. כן. זה לא קורה בימים עמוסי מולטיטאסקינג בחיים שלנו פה בארץ, כן? זהו, אז נשים בעצם מבינות את זה, נשים מרגישות שזה מגיע להם, הן נהנות מהזמן ממלא המצברים הזה. לא בכדי כבר אנחנו מוציאות טיולי נשים במסגרת אסתא וסורנקה ובית החוויות כבר ביחד מעל 20 שנה. וזהו, ויש כיף, בל נשכח, מעבר לכל הנתונים, כיף, נשים אוהבות להיות ביחד, לצחוק, לדבר, שוטות לא מעט כשהן ביחד, מגירות אנשים חדשים, אוכלות טוב. אני חושבת שאני, כשאני דרכתי טיולים, אני ממש יכולתי לראות את אור הפנים משתנה. איך בהתחלה אנחנו יותר נוקשות, ואיך בסוף הטיול, בטרמינל, כשאנחנו נפרדות, משהו מתרכך אפילו באור הפנים. ואתה יודע, מה שאני אומרת זה, קראתי כל מיני כתבות על מאמרים שחקרו את הנושא הזה, וזה ממש הרבה מאוד מחקרים מראים שקשרים חברתיים בכלל, ובטח ובטח קשרים של עומק, של שיח נשי, פתוח וכן, הוא ממש מוריד את לחץ הדם, את קצב הלב, את רמות הקולסטרול. בעצם, אם אני לוקחת את זה בחצי חיוך, אבל אני לגמרי מאמינה, כן? במיוחד אחרי שקראתי את המחקרים האלו,
כן.
ויש לזה אסמכתא גם באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, אפשר להגיד שטיול נשים הוא לא רק שומר על הבריאות שלך, אלא בעצם מה שאנחנו עושים זה רפואה מונעת.
יפה, כן, נכון, הגיוני לגמרי. טיולים, אנחנו, הפודקאסט מדבר הרבה על מסעות וטיולים, ולצאת אל מקומות אחרים ולחוות, ואין ספק שיש בכך תרומה מאוד מאוד גדולה אישית לכל אדם שמטייל.
כן. Travel is the only thing you buy which make you richer.
כן, נכון. יפה. אז הטיולים שלך, למעשה, כל העסק שלך הוא רק לנשים בלבד?
כן, כל העסק הוא לנשים, למעט תפירת טיולים פרטיים לזוגות, למשפחות, כמה טיולים קטנים לאודו בלבד. ואת זה אני עושה, אני נפגשת עם האנשים, אני רוצה לראות מה הם רוצים שיקרה להם באודו, איזה נופים שיקיפו אותם, איזה אזורים, איזה גיאוגרפיה, איזה תכנים הם היו רוצים, כמה ימים יש להם לטייל, ואז אני בונה להם באמת טיול בתפירה אישית למידותיהם.
יפה, אז גם גברים, אורו אורו, הסקיטו הסקיטו, לא רק נשים, גם גברים יכולים להצטרף לטיולים של בתפירה אישית. של המומחית, אולי מספר אחת בארץ להודו.
לא, לא.
שהרבה שנים,
זה מוגזם.
הרבה שנים את מדריכה ומכירה היטב, וגם צנועה. אז גם גברים יכולים לקחת את המשפחה לטיול מעניין, מרתק, חווייתי, ייחודי, בהודו, וליצור קשר עם סורנה.
כשאתה מדריך בהודו, אורי, אתה קולט ככל שעובר הזמן, והדרכתי שם יותר מ-10 שנים, ככל שעובר הזמן אתה מבין עד כמה שאתה לא יודע כלום.
זה המסר העיקרי.
כן.
שלנו, בחיים בכלל. ובכל זאת, תמשיכו להכיר ולהתנסות, כי העולם מרתק. העולם גדול, מרתק, אבל תמיד תהיו צנועים לעומת הידע האינסופי והחוויות העולמיות שיש, תמיד יפתיעו אותנו, וזה מה שכיף.
זה מה שכיף.
זה בורסים ללא תחתית.
אושו, המורה הרוחני מאוד, הוא אמר, פעם משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, המרקט פלייס. איך אפשר, אחרי זה, לקחת את כל החוויות המתאימות האלו אל המרקט פלייס? איך אנחנו מצליחים להכניס לנו לתוך היום-יום, חיי המשפחה, בבית, בעבודה, נסיעה בכבישי הארץ, איך אנחנו לפה מכניסים את כל מה שלמדנו ואת כל ההתבוננות המאוד מאוד שקטה הזו? ואיך אנחנו מצליחים לחיות חיים יותר רוחניים, גם כשאנחנו לא יושבים במנזר, וגם כשאנחנו לא יושבים באודו, אלא גם כשאנחנו פה בארץ, מתנהלים, יוצרים, עובדים, אבל חיים את זה בגבוה.
וזה האתגר? להצליח לשמור על רמת אנרגיה, סוללות על 100% כמה שיותר, זה מאוד חשוב. מה היעדים שבבית החוויות של סורנה מוצאים? לאן מוצאים בעולם?
היעדים משתנים בהתאם למשך הטיול ובהתאם לעונות. יש את היעדים כמובן, יעדי הבית, שזה אודו, 3 מסלולים לאודו, גם לצפון, שזה ההימלאיה, התרבות הטיבטית, הרבה טבע, טיולי טבע, מפגשים אנושיים כאמור. יש את רג'סטן, שזה באמת ההוד והפאר של כל תקופת המהרג'ות והרמונות ומבצרים ושווקים ססגוניים. ויש את דרום הודו, שוואו, אני רק מדברת על הדרום, יש לי אוויר, אוויר בריאות. כן, כי אני חושבת על כל הירוק הזה ועל כל המים האלו.
שפע.
וואו, שפע, שפע של טבע. שפע של טבע ותבלינים ואנשים מחייכים ושיניים לבנות שבולטות על רקע גוון הפנים, זה פשוט יפהפה, מקום אהוב ביותר.
אז 3 יעדים בהודו.
3 בהודו, כן. יש את יוון, שהתחלנו לאחרונה, יחד עם אורלי פינקלמן המדהימה, שגם היא הייתה אורחת שלך, ויצרנו את גם טיול לפולופונז, גם טיול לסלוניקי, יוון זו אהבה חדשה בחיי, אפשר להגיד שכן, אחרי שאני נוסעת כל כך רחוק, פתאום אני מגלה שגם קרוב אלינו, יש יעדים יפהפיים, קרובים, ושיש גם אליהם המון מקום לצלילת עומק. פרינאים, שזה טיול יותר של הליכה וטבע ולינה ברפוכיו, בלב הערים, בלב הטבע, הכי בקטור, קרוב שאפשר.
רפוכיו, בקטור של צפון ספרד.
כן, כן, ממש בתוך שמורת הטבע, באיגסטורטס, מקסים והרבה מסלולי טבע יפהפיים שם, וגם שם, אחד המפגשים המרתקים ביותר זה ללכת ולראות מישהי שעזבה חברת קייטרינג, מצליחה בברצלונה ועברה ליצור בערים, בבית קטן, ששם היא מגדלת את גינת הירק שלה, והרבה שינויים שאנשים עשו, וזה נותן לנו באמת התבוננות חדשה על איך שאפשר לחיות. יש את הטיול בקניה, טיול חדש שיצרנו לקניה, מרקש, אני מאוד אוהבת, כן, אני מאוד אוהבת, ועוד יותר בעקבות הקורונה זה התחדד לי, פחות לרוץ, אלא יותר טיול עומק. אז גם במרקש, אנחנו מגיעים בטיסות הישירות של מרקש, ישנים במרקש, ומשם עושים גם טיולי יום החוצה קצת, אבל גם צוללים לתוך העומק של העיר המרתקת הזאת. יפן, שזו הייתה, זה היה הטיול מבחינה קולינרית, הטיול שאני חזרתי בו הכי בעי, ממש, הכל היה נראה לי תפל ולא אסתטי, לאחר שאתה אוכל ביפן במסעדות הקטנות שם.
הניקיון, ההקפדה על הסדר והמגוון.
כן, זה להסתובב בעולם אחר. יפן זה פשוט להסתובב בעולם אחר, ומבחינה קולינרית לאכול את כל מה שגדל בעונה המתאימה והצלחת מסודרת בהתאם לעונות, והכל מתכתב אחד עם השני, וואו, זו הייתה חוויה יפהפייה שמשדרת המון על התרבות ועל המיינד היפני. גואטמלה, מקסיקו, יש הרבה, יש הרבה יעדים.
גיאורגיה שציינת.
גיאורגיה, נכון, אוזבקיסטן.
אוזבקיסטן דרך חמישים.
בטח, בטח. זהו, זה טיולים של בין 3 ימים ל-15 יום. זהו, זה, אלו היעדים שלנו, כן.
מקסים. מה היעד, אחרי כל היעדים האלה שציינת, שאת עוסקת בהם מבחינה מקצועית גם, כמובן גם אהבה אישית, מה יעד החלומות האישי שלך? איפה עכשיו אני נותן לך עכשיו סכום כסף לא מוגבל וזמן לא מוגבל, בתיאוריה נגיד, אבל רק למקום אחד, לטייל בו, איפה עכשיו את, מה, את יוצאת מנתב"ג לאיפה, לאיזה אזור?
וואו.
או לא מנתב"ג, אפשר גם בארץ, כן?
אורי, זו שאלה בעייתית.
מצפה רמון אני גם קונה, שזה מקום יפה יפה.
שאלה שזורקת אותי להרבה מקומות.
כן.
כי אם היית שאלה אותי את זה לפני 20 שנה, הייתי אומרת לך, ברור, תן לי עכשיו כרטיס לאודו.
כן.
אוקיי? אם היית שאלה אותי לפני 10 שנים, הייתי אומרת לך לספרד. רוצה לחזור כן, לאנשים בספרד.
את יודעת מה ההבדל בין אנשי תיירות לאנשים שלא עוסקים בתיירות?
מה?
שאנשים שלא עוסקים בתיירות, תשאלי אותם לאן הייתם רוצים, היו בוחרים אחד או שניים תוך 2 דקות. דקה.
כן.
אנשים שעוסקים בתיירות מתחילים לספר, אני לא יודע, יש לי הרבה אפשרויות, אני רוצה פה, אבל אני לא בטוח.
אבל אתה יודע מה?
כאילו אנחנו, יש לנו את הקלפים האלה כל הזמן, ואנחנו לא יודעים כבר מה לבחור מרוב הקלפים שיש לנו ביד.
נכון, אבל אני חושבת שהמסנן השתנה אצלי בעקבות השנים. היום אני פחות אבחר יעד, אני חושבת, בגלל היעד. יש היום 2 דברים שאני מחפשת בטיול, אני חושבת. אחד מהם זה המטריה האנושית. באמת, אני צריכה שזה יהיה, תלוי מי אני נוסעת, איזה אנשים נמצאים משם שמחכים לי, איזה אינטראקציות מצפות לי. אני חושבת שזה הדבר שיותר מעניין אותי מהכל. מעבר ליעד עצמו ולסייטסינג. דרך אגב, גם זה, כמו שאמרתי לך, ייחוד בטיולים. אנחנו לא נראה רק את האיילייט של המקום. בסדר, ראינו כן. את האיילייט של המקום. אבל אני רוצה לא לטייל על פני השטח, אני רוצה לטייל בשטח. וזה גם מה שאני, מעניין אותי בטיולים האישיים שלי. אז אם תגיד לי שיש...
חוויה אישית, הבן אדם צריך לחזור עם איזשהו מין חוויה שנוגעת בו, אישית. ובאמת זה אני רואה יותר ויותר בטיולים.
נכון, לגמרי.
ולא רק...
כי אני חושבת שאנחנו בעידן שגם האינפורמציה קיימת ברשת. יש אין סוף מאמרים על כל דבר, ובסדר, אז אנחנו מעבירים את המסרים האלו בטיולים שלנו, וכל הידע עובר, מתי המבצר הזה נבנה, ומתי השליט הזה עלה, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר, וזה לא המשקעים שנשארים איתנו. אז גם בטיול האישי שלי, זה מאוד חשוב לי, מי אני נוסעת, ואיך אני נוסעת, ומי האנשים שמקיפים אותי בארץ היעד, ואיזה מפגשים, כי הם אלו שעושים לי את הטיול. בנוסף, 2 דברים שחשובים לי, אולי 3, קולינריה. כל מי שמכיר אותי יודע שיש לי פטיש לאוכל טוב, ואני יכולה לי ממש לבחור את היעד לפי האוכל שיש בו. זה בדרך כלל השאלה השנייה שלי, כשאני בונה טיול, איך האוכל ביעד הזה. לא בכדי, הרבה נשים שאלו אותי, רגע, מה זה טיול קולינרי, כשהם חזרו? אמרתי להם, לא, אבל זה חייב להיות, חייב להיות, כי חוויה חושית, חוויה חושית, אורי, אנחנו כל כך רוצים להתרגש בצורה אחרת, ואני חושבת שלא דווקא המלונות המפוארים, ולא רק האיילייטס ולראות את הטאג' מעל, אנחנו חייבים לגעת גם בלב, בלב של עצמנו ולהתרגש, כן? אז זה באמת משהו שיהיה איזושהי חוויה תחושית, וטבע, יותר ויותר אני מגלה כמה הטבע נותן שקט, נותן, מחדיר איזשהו וייב מאוד 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 מכיל ומרוקן ומסדר אנרגיות. אז אני היום יותר ויותר מנסה להיות בטבע גם.
יפה. אז התחמקת יפה, אבל לא אמרת שם, שם מקום. קשה להגיד.
כי אי אפשר.
אי אפשר, אין.
אי אפשר, אין.
אין מקום אחד שמכיל הכל. אין מושלם.
אין. בגלל זה אני אומרת, החיתוך הראשון שלי זה יהיה אנשים.
כן. מקום עם אנשים מעניינים, מרתקים, עם תרבות.
כן, כן. מקום עם אנשים שאנחנו יכולים לשבת, ובגלל זה אני אוהבת מאוד לנסוע לחברים שהכרתי במסעות בכל מיני מקומות בעולם, ולנסוע ופשוט לשבת ולחלוק. לחלוק את ה... שים את הלב שלנו על השולחן. אלו המפגשים שמעניינים אותי, אלו הרגעים שאני מזמנת לעצמי בחיים.
יפה. יפה, אני מכיר אדם מאוד מיוחד, שיש לו גם פודקאסט מאוד מאוד מוצלח, איש עסקים, איש מאוד מיוחד, בחור צעיר עם הרבה 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 יוזמה ועניין, קוראים לו מיכאל מלמדוב, ובפודקאסט שלו, שכל פרק שם זה ממש שיחת נפש של שעתיים כמעט, יש שם שאלה שאני כבר אומר, אני מפרגן לו ואני שואל ממנו את הרעיון, אם היה לך שלט חינם באיילון למשך חודש, וכל מי שנוסע באיילון יכול לראות, אבל מסר קצר, מה של כמה מילים, מהו היה המסר הזה שהיית מעבירה?
תשמע, אני מאוד אוהבת ציטוטים. אני חושבת שציטוטים זה משהו שמאוד יכול לשמש אותנו בחיים. והציטוט האהוב עליי ביותר, זה של מילאן קונדרה, והציטוט הוא כך, משמעות החיים היא למצוא בהם שעשועה. וזה משפט שמלווה אותי כבר שנים, כבר שנים, וברגעים נמוכים וברגעים גבוהים, ואני חושבת שהוא, כמו שמלח עושה לאוכל, הוא מתבלן כל רגע בצורה מאוד 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 טובה ופותח אותו ומעצים אותו. וזה משהו שמאוד עוזר לי בחיי היומיום, להעלות איזשהו חיוך לגבי הרבה מאוד סיטואציות, ואני רואה מה זה עושה לי ולהתנהלות שלי, לאנרגיה סביבי ולתקשורות שיש לי.
פעם אמרו לי, אם אתה רוצה, אם מישהו קצת קשה אליך ואתה רוצה לרקח אותו, אז בדמיון שלך תדמיין אותו בין שנתיים, שהוא בוכה או קטן או מחפש איזשהו שביל כזה, ואז פתאום הבן אדם כביכול מפחיד, גדול, סמכותי וכולי, פתאום יראה לך כמישהו שהוא קטן ומחפש וטועה בדרכים שלו ומחפש לאן ללכת, ואז זה יפחיד קצת וזה יפחיד את החשש ויראה שבסך הכל אנחנו בני אדם וכולנו, כמו שבשיר, כולנו רקמה אנושית אחת.
אבל זה לגמרי נכון, אתה יודע, נכון, גם אתה מתעל כל כך הרבה בעולם, ובסוף אתה רואה שהכל מזדקק לאותם דברים, כל הדתות וכל הפילוסופיות, בסופו של דבר, באמת אנחנו בני אדם וכולנו רוצים את אותו דבר.
נכון. וגם קהלת כתב פעם, אי פעם, אין חדש תחת השמש, והוא גם כתב, הכל אבל אבלים. כלומר, בסוף לקחת את הכל בצורה קלה, שהחיים הם שעשוע, החיים הם הומור, ליהנות, ליהנות ולבלות, ולא לקחת קשה מדי את הדברים. אז אם כבר אישי, ובלי קשר לתיירות רגע, מה החלום האישי שלך? היום שאת חושבת, זה הדבר שהייתי, הוויז'ן שלי, זה הדבר שהייתי שמחה לעשות בעתיד הקרוב.
אז אני חושבת שהתשובה שלי באמת נובעת מכל התקופה הזאת שמספר אותנו מצד לצד, כן? מ-100 קמ"ש בעסק לפתאום ל-0 קמ"ש ושוב ל-120 קמ"ש, אם לא יותר. ומה שאני הייתי מחפשת לעצמי זה למצוא את האיזון, כן? למצוא את האיזון ואת הגמישות כזה, להיות כמו אקורדיון, כשצריך להיפתח לכיוון הזה, והוא נפתח לכיוון הזה, ולכיוון השני, כשצריך לכיוון השני, ובאמת לדעת לעשות ג'אגלינג יותר, זה מה שאני מאחלת לעצמי, כי אני עוד לא מרגישה שאני לגמרי במקום הזה באופן אישי, ואני מאוד רוצה להיות שם, למצוא לעצמי את המקום המאוזן בין התפקידים השונים שלי בחיים, בין היותי אימא לעומר המדהים שאני כל כך כל כך אוהבת, להיותי אישה, להיותי בן אדם, ולנסות למלא את כולם בערך ובמשמעות.
כן, לכולנו יש אותם 24 שעות, אבל שאלה מי מצליח למלא במשמעות ובעומק את הדברים. אז מרתק לדבר איתך, סורנגה, ואפשר עוד שעות וימים, ואנחנו גם עובדים ביחד, אז בטח ניפגש. ובאמת היה כיף גדול, ולא סתם המתנו כל כך הרבה כדי לדבר, כי באמת היה כל כך כיף ממש, אז אני מאחל לך שגם תמצאי את ההומור והשעשוע בכל דבר, וגם את הפרנסה והלחם, לא רק את השעשועים, אלא גם את הלחם.
לחם ושעשועים,
כן. לחם ושעשועים, כן, אבל בהקשר לא של רומא, בהקשר היותר פרקטי ומענה של החיים שלך גם וגם, והכי חשוב, איזון, בלנס, גם באפס קמ"ש נדע לאזן את עצמנו, וב-120, כשהכל בוער סביבנו, נדע למצוא את השקט הנפשי ואת האורך רוח והשאר הרוח כדי לעשות דברים שאנחנו אוהבים. וגורמים לנו להשראה ומפיקים לנו את ה... עושים איתנו טוב, אנרגיות חיוביות, אנרגיות זורמות.
אמן, אמן על כל מילה שאמרת.
הרבה 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 תודה.
נהניתי מאוד, נהניתי מאוד, תודה רבה.
גם אני מאוד נהניתי, כיף, אולי בעתיד עוד נושאים, אמרנו בתחילת הפרק, אולי נדבר גם על ספרות הודית, שזה משהו שיש מוכר פה ושם, אבל לא משהו שהייתי מניח עליו את האצבע על הרבה מאוד סופרים. לא מכיר הרבה, אז אולי יום אחד נעשה.
אני אשמח לעבור איתך לרשימה.
המטרה של הפודקאסט היא להעמיק, להכיר דברים שאנחנו ביום יום לא נחשפים אליהם, אז זו הזדמנות מצוינת.
נשמע לי מרתק, נראה לי כשאני אקשיב לפרק הזה.
יש לנו כבר מעלה אחת. אז הרבה תודה לצורנגה, וגם תודה להאבס, מתחם עבודה משותף ברמת החייל, שאנחנו מתארחים פה במשרדים היפהפיים והבאמת מיוחדים שלו. תודה מיוחדת לתליה ולמירב שדאגו שיהיה לנו פה את החדר ואת המקום ואת ההזדמנות לשוחח. וכמובן, הכי חשוב, המאזינים והמאזינות, כן? עכשיו אני נזהר עוד יותר, המאזינות, לא לשכוח גם אותן, במיוחד בפרק על טיולי נשים, אז המאזינות העיקרות והמאזינים העיקרים שמאזינים לפרקים האלה ולפרקים אחרים שאותה הזינו, ואלה שכבר הזנתם, אז הרבה הרבה תודה על התגובות, על השאלות, על המיילים, על הטלפונים שאני מקבל, ותמשיכו, תמשיכו לפרגן ולכתוב ולשאול ולהעיר הערות באלף ובעין, והכי חשוב, רק טוב.
אמן, רק טוב.
תודה רבה.
תודה לך, אורי יקר. ולהתראות
בפרקים הבאים. העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל normag75@bezekinc.net normag bezekinc.net להתראות.